אהלן, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 187 של רוורסי פלטפורמה, וזה פודקאסט מספר 31 של המחלקה הסגורה. היום אנחנו בפורום מצומצם, אך איכותי במיוחד, הולכים לדבר על ThoughtWorks Radar. ThoughtWorks Radar זה למעשה הוצאה שנתית של חברה שנקראת ThoughtWorks, שזו חברת ייעוץ די גדולה בינלאומית, שבהם הם עושים סקירה של טכנולוגיות תחום התוכנה המובילות. אז אנחנו נעבור את הסקירה הזו, לא נעבור על כל האייטמים, אבל נעבור על מה שבחרנו כמעניין מבחינתנו, ונגיד מה דעתנו עליה. אז לפני שנתחיל בזה, בואו נציג את הנוכחים. שמי רן, כבר פרגשתם. עידו?
שלום, נעים מאוד.
אני.
עידו מ-TSTI.
גלן. ארז, שלכאורה נמצא פה, ארז תקן. אז שלום ארז, אולי להתפרץ בהמשך, וישי.
אלן.
אלן. אז ברוכים הבאים חבר'ה, זה אנחנו, ואנחנו מדברים על ThoughtWorks Radar 2013. אז אני אתחיל בהקדמה קצרה, ואז הקדמה קצרה עם קצת הסבר של איך זה בנוי, ואז נתחיל ככה לדבר על הטכנולוגיות, על הכלים וכו'. בוא, הנה ארז, מה שלומך ארז? יופי, עושה שלום. שומעים את השלום שלך נהדר. אז כמו שאמרנו, ThoughtWorks Radar זה סקירה טכנולוגית שנתית, שלמעשה כבר בשנה שעברה גם סקרנו אותה, ולמעשה לוקחים אוסף הטכנולוגיות שיצא להם להתעסק, יצא לחברה הזו להתעסק בה, שכמו שאמרתי זו חברה די גדולה, ויש לה מין פורום כזה של מומחים שנפגש כל כמה זמן, ומסכם בגדול ומחלק אותם לארבע קטגוריות. זאת אומרת, ארבע קטגוריות, ובתוך כל קטגוריה ארבעה ציונים, ארבעה דירוגים. הקטגוריות הן טכניקות, פלטפורמות, כלים ושפות תכנות ופרימורקים. אז אלה ארבע קטגוריות, ובכל אחת מהקטגוריות יש דירוג לאייטמים השונים, והדירוג הולך מלמעלה למטה, adopt, trial, assess and hold. כשהמשמעות לכל אחד מהם היא adopt, זה הם ממליצים בחום להשתמש בטכנולוגיה, trial זה שווה לנסות, אפילו אפשר להשתמש בזה בדרגת האנטרפרייז, אבל להבין שיש לזה פה ושם מגבלות. assess זה שווה לחקור, עדיין כנראה לא מתאים לאנטרפרייז, אולי מתאים לסטארט-אפים, אבל עדיין לא ברמת ביטחון מספיק גבוהה. והולד זה בנימוס הם אומרים proceed with caution, הפירוש הפחות מנומס זה תתרחקו. אז זה כמובן הפירוש שלהם, אנחנו לא בהכרח, אני מניח, נסכים איתם על כל דבר, אבל בכל אופן זו הקביעה שלהם. עכשיו בגדול, לפני שניכנס שוב לארבע קטגוריות הספציפיות, הם כן סוקרים איזשהו טרנד, לפחות ארבעה טרנדים שהם רואים לאורך כל הרידו, והטרנדים האלה הם embracing failing boundaries, כלומר תמיד תהיה מוכן הדוגמה הטיפוסית שהם נותנים זה אם באנטרפרייז חשבתם שיש את מה שבתוך האנטרפרייז ומה שמחוץ לאנטרפרייז, היום אתם כבר מגלים שגם עובדי האנטרפרייז נמצאים הרבה בנסיעות, והם צריכים גם את האפליקציות הארגוניות אצלהם על המובייל פון, כלומר, הבאונדריז כבר נשברים. זה לא שכל מי שנמצא במשרד עובד וכל מי שנמצא מחוץ לו אינו עובד, אלא הגבולות נשברים, ואם זה עבודה מהבית וכו'. אז הטרנד השני שהם מאפיינים אותו, הוא applying proven practices to areas that somehow miss them. לדוגמה, מדברים על פרמורקים ל-CSS, כלומר פרמורקים זה משהו שקיים, פרמורקים ושפות תכנות זה משהו שקיים כבר הרבה זמן, משום מה ב-CSS רק בשנים האחרונות התחילו להשתמש בהם, יש להם דוגמאות מעולם המובייל ו-NoSQL וכו'. טרנד נוסף, היי-לבל שהם מציינים, זה lightweight options for analytics. בגדול הם אומרים שדאטה סיינס זה כבר לא רק לאנשי PhD, כל אחד יכול לעשות את זה, קיימים כלים שנותנים לכם לעשות bootstrap מאוד, זאת אומרת להגיע לרמה, רמת אנליטיקס מאוד מתקדמת מבלי להיות מומחים בתחום, ולמעשה כל אחד יכול להיות אנליסט. והטרנד האחרון, לפני שאנחנו עוברים לאייטמים עצמם, infrastructure as code, וזה אני חושב משהו שכבר דיברנו הרבה הרבה בפודקאסט, אז אני לא רוצה להיכנס אליו כרגע. זהו, אז עכשיו התוכנית היא, וכמובן אתם רוצים...
ב-Lightweight Analytics יש גם את העניין של המחיר, אני חושב. כלומר, המחיר גם ירד מאוד. פעם היו כלים נורא נורא עיקרים לאנליטיקס.
כן, אני חושב שזה גם מחיר, זאת אומרת, בגדול זה נגישות. כלומר, זה גם כלי open source וגם כלים שהם בתשלום, אבל הרבה יותר זולים. בגדול זה הופך את האנליטיקס להרבה יותר נגיש, וגם ברמת היכולת שנדרשת ממך. כלומר, אתה לא צריך להיות, אתה יודע, דאטה סיינטיסט, שכל החיים שלך עשית דאטה, כדי להבין לאן השוק הולך. זהו, אז עכשיו שוב, אני לא רוצה לעשות איזה מונולוג ארוך מדי, אז בבקשה להתפרץ מתי שאתם רוצים, תודה עידו על הדוגמה. ואני מציע שפשוט נלך לפי הסדר שהדברים רשומים, נעבור על האייטמים השונים, וכל אחד יגיד מה שבא לו. על מה שהוא רוצה. שוב, אני מזכיר, מה שאנחנו עושים זה סקירה, זה ממש דגימה מתוך כל הריידר, אנחנו לא הולכים לדבר על הכל, פשוט נושאים בודדים שאנחנו בחרנו מתוכו. ואם אתם רוצים, מעוניינים לקרוא, אז אפשר לגשת ולקרוא את כל הריידר, בסך הכל קובץ PDF של כמה, 12 עמודים, אבל עם הרבה דיאגרמות וכאלה, אז אולי משהו כמו 6 עמודים של לקרוא באמת. זהו, אז אני אתחיל כיוון שכך יצא, אני ראשון ברשימה, ואחר כך אני אעביר את השרביט לאחרים. אז אנחנו מתחילים בפלטפורמות, ובפלטפורמות את הציון הגבוה ביותר של אדופט קיבלו מספר פלטפורמות, ואני בחרתי לציין 2 מהם, והן Elasticsearch. Elasticsearch, אני מניח שהרבה שמו עליו, זה פלטפורמה ל-free text, ל-search, והרבה יותר מזה, יש לו... תמיכה בפאסטים, תמיכה הרבה מעבר לפרי טקסט סרצ', אבל זה הבסיס שלה. במקור נכתבה על ידי אחד מבחור ישראלי, בשם שי בנון, כיום זו כבר חברה, חברה משמעותית שעומדת מאחוריה, שנמצאת באמריקה, שנמצא באמסטרדם, אבל זו חברה בינלאומית. וזהו, כלי בסך הכל די טוב, כלים דומים באותה קטגוריה, אפשר להסתכל על סולר, אפשר להסתכל על כלים שהם אולי קצת יותר low-level כמו לוסין, שלמעשה גם סולר וגם Elasticsearch משתמשים בו, ואני מניח שיש לא מעט כלי search אחרים. אז זה Elasticsearch, וכלי נוסף זה, שרציתי לציין, זה MongoDB. אני באופן אישי משתמש בו כבר די הרבה זמן עם כל הפלוסים והמינוסים, ובהחלט יש לו גם רוב השם מינוסים, אבל אני גם חושב שיש לו הרבה מאוד פלוסים, ובכל אופן לפי ThoughtWorks הוא בהחלט נמצא כבר באדופט. אני באופן אישי אמת לא הייתי שם את זה באדופט, הייתי שם את זה עדיין בטרייל, אבל טרייל שבהחלט להשתמש עם המגבלות הידועות והסיכונים הידועים.
As long as scalability is not an issue.
כן, as long as scalability ולפעמים durability זה לא אישו, ויש לו פה ברשם את השלדים בארון. אבל עם זאת, אני חושב שהוא נותן טרייד-אוף לא רע לפרפורמנס, סליחה, לפונקציונליות וסקיילביליות. אז אתה יודע, זה... הכל בחיים זה טרייד-אוף. אני הייתי ממליץ, אבל לא הייתי שם את זה באדופט עדיין, עם הניסיון שיש לי איתו. זהו, דרך אגב, ארז, אתה רשמת? רשמת כמה הייתי, יפה, אולי. אז כן. ארז, דבר.
זהו, חשוב להזכיר שעוד משהו שנמצא באדופט בתחום הזה זה Redis. באמת דאטאבייס סופר מהיר, שהיום משווים אותו מבחינת ה-response times לפרפורמנס של Memcache. בניגוד לממקה שאפשר לעשות ברדיס master slave replication, כלומר אפשר לייצר קלאסטרים, redundancy זה משהו שאפשר להשיג איתו, הוא לא מומלץ לסטאפים שהם cross data center, כי הוא דאטאבייס נועד להיות מאוד מאוד מהיר ואפילו נדיף במידה מסוימת. עם זאת יש לו הרבה מאוד פיצ'רים בתוכו שאפילו קצת מזכירים את זוקיפר, כלומר אפשר לבצע בו משימות סינכרון, ויש הרבה שימושים של רדיס היום שמממשים מעליו distributed queues, משימות סינכרון מבוזרות. סך כל דאטאבייס מאוד מאוד מרשים, במיוחד כשרספונס טיים זה הפיצ'ר הכי חשוב.
כן, האמת שיש הרבה שקוראים לו Data Structure Server, ולא כל כך Database Server, כי הוא למעשה מממש הרבה Data Structure'ים טיפוסיים שבדרך כלל הייתי מממש אותם In-Memory, כמו Setים, Listים, Queues וכו', רק שהוא עושה את זה בצורה, זאת אומרת, הוא עושה את זה מעל הרשת, אז ככה זה מאפשר להרבה פרוססים שונים להשתמש באותו Data Structure. אוקיי,
יש, רק עוד להזכיר, יש כמה דוגמאות היום כבר של אנשים שעושים בעצם הוריזונטל סקיילינג עם רדיס בעזרת קונסיסטנט האשינג בצד של הקליינט, אבל מרדיס עצמו אין מנגנון דיסטריביושן הוריזונטלי בילטין היום.
אוקיי, וסבבה, אז בואו נעבור לאייטמים הבאים. עידו?
שמתי את קאוצ'בייס, אני לא משתמש ספציפית בקאוצ'בייס, אני יותר משתמש בקאוצ'דיבי, אבל קאוצ'בייס זה חברה שלקחה את קאוצ'דיבי ולמעשה פותחה יותר קלאסטר של קאוצ'דיבי. האמת שהם היום גם יש להם ייצוג בישראל, מבין שהם יהיו גם באירוע הקרוב שלכם של דב דייז. מי שצריך דאטאבייס גדול ומסיבי, ובהחלט אופציה טובה. אני חושב שאחת הדוגמאות היפות שלו היה המשחק של הדרוג סאמפינג. לא בטוח שהוא היה על קאוץ' בייס, יכול להיות שהוא היה על קאוץ' דיבי, אבל זה עדיין, אם הוא עבד שם, הוא יעבוד פה עוד יותר טוב.
אני די בטוח שהוא היה על קאוץ' בייס, כי קאוץ' דיבי זה דאטאבייס קטנטן. קאוץ' דיבי זה דאטאבייס לא שלו, זאת אומרת, זה נכון זה נכון שהם שניהם התחילו מאותו מקור, אבל קאוצ'בייס זה לא...
קאוצ'בייס יותר קלאסטר רציני למי שצריך באמת, שהמידע תמיד יהיה זמין ותמיד יהיה אפשר לעדכן. קצת, כאילו הוא משתמש ברפליקציה, אם הבנתי, יותר לצד של הקלאסטר. קאוצ'דיבי הוא משתמש ברפליקציה כדי לבזר את המידע. על כל מקרה, שווה לבדוק.
כן, עכשיו מנהל הפיתוח... אם עדיין מנהל הפיתוח, שכחתי מהשמוע, אני חושב מורן, בחור ישראלי, אמנם לא, הוא לא נמצא בישראל, אבל מדי פעם מבקר ועושה הרצאות, אז אם אתם מתעניינים בתחום, אז התפסו אותו פעם הבאה שהוא בישראל, הוא כנראה יעשה איזה הרצאה או שתיים על החברה שלו ועל המוצר. עידו, Continuous Integration in the Cloud, מה אתה אומר?
כן, אז... קודם כל, חובה לעשות Continuous Integration. אני התחלתי לבדוק את יש חברה שקוראים לה CloudBees, הדבורים, שנותנים אופציה של Jenkins בענן.
גם Jenkins וגם Source Control, זה יחד.
נכון, אבל למרות שלהרבה כבר יש Source Control במקום אחר, אבל זה לגיטימי לחלוטין למשוך מכל מקום. הם רצים מעל AWS, מעל Amazon Web Services, אם אני לא טועה, והם גם מראים לך את התמחור של כמה היה עולה לך להריץ את זה בעצמך באמזון, לעומת כמה אתה משלם אצלם, בדרך כלל זה ממש שליש, אם לא פחות. לי ספציפית זה לא יתאים, כי גם נגיד אני הייתי צריך קונפיגורציה מסוימת, מכיוון שאני מהכלים של מייקרוסופט עדיין, אז להריץ MS Test לא יסתדר אצלם. אז זה היה סיבה אחת. סיבה שנייה זה שאני אישית מריץ את ה-Continuous Integration ו-Continuous Deployment על Jenkins, והוא רץ די הרבה, החישוב של העלות תועלת יצא שיותר נוח כבר לקנות מחשב ב-2,000 שקל, להחזיק אותו במשרד ולסגור את העניין. ואני בטוח שהמחירים ילכו וירדו, אז מאוד שווה לבדוק את זה. זה בהחלט נראה האופציה שהולכת ונהיית יותר ויותר...
כן, אז האמת היא ש... CloudBees זה כבר די דינוזאור, עד כמה שאני ראיתי, ויש דברים הרבה יותר מגניבים וכלילים וזולים. CloudBees נותנים הרבה יותר מזה, כלומר נותנים source control, נותנים deployment, נותנים continuous deployment, נותנים, סליחה, continuous integration, נותנים הרבה. ובאמת מאוד מכבדים לשוק של מפתחי Java או לפחות JVM based. אבל לי יצא לי להשתמש בכמה continuous integration in the cloud מסוג אחר, מאוד נכבדים. השניים שרציתי להזכיר זה Travis CI ו-Circle CI. אז Travis, אני מניח שכל מי שמפתח איזשהו open source product כבר מכיר, הם נותנים שירות חינם לכל מוצרי open source, האינטגרציה מאוד מאוד פשוטה, אם אתם שמים פרויקט בגיטאב, ייתכן שגם במקום אחר, אבל בגיטאב זה מאוד פשוט, האינטגרציה מאוד מאוד קלה לטראביס, ואתם למעשה מקבלים CI בחינם עבור הפרויקט שלכם, כולל לבנות עבור ברנצ'ים, עבור פול ריקווסט, וזה מאוד נחמד, מאוד מאוד שימושי, ויש להם גם, חבילה בתשלום לפרייבט ריפוזיטוריז, ואותו דבר גם סורקל CI. סורקל CI אני חושב שהם עובדים רק עם פרייבט ריפוזיטוריז, ויש להם פלטפורמה ממש מגניבה, אני מאוד אוהב אותם. הם למעשה נותנים לך virtual machine שאתה יכול גם להתקד עליה מה שאתה רוצה, אתה יכול להשתמש בסרוויסים שהם מספקים, כמו סלניום, דאטאבייסים מסוגים שונים לצורך הבדיקות. אפילו נותנים לך לעשות SSH למכונה אם אתה רוצה, והתשלום הוא לא יקר, אני משלם משהו כמו $30 לחודש עבור אינסטנס בודד, וזה מספיק לגמרי לחברה הקטנה. אז זה יוצא יותר זול מאמזון, ולא צריך את כל הכאב ראש של להתקין, לקנפג ולתחזק וכו'. וזה גם יכול לעשות דיפלומט אוטומטי בכל מיני קונפיגורציות שונות. ישי?
ספציפית על זה?
לא, חשבתי שאתה רוצה להגיד משהו.
לא, ראיתי מה. אני יכול להגיד שאני לא משתמש בזה, רק אני בדקתי. החלטתי שאנחנו, יהיה לנו את הג'נקינס שלנו, רץ על מכונה, לא על אמזון, שהוא פשוט, יש Services Cloud שנותנים מכונות הרבה יותר יקרות בהרבה יותר זול. אז תיבה לא לרוץ עם Service Provider אחר, כי יש הרבה דברים קסטם שאני מעדיף לעשות עם המערכת שלנו, בילדים קצת יותר מיוחדים, משתמשים בפליי פריימוורק, דברים שהם יותר, בוא נגיד, על האדג' שהם לא מספיק common שיש להם support באותם services, וגם הקונפיגורציות אולי טיפה יותר מיוחדות. אנחנו רוצים שדברים ירוצו במקביל הרבה פעמים כדי להקטין את זמן הדיפלוימנט, ועוד כמה קונפיגורציות אחרות שקשורות לקונטיניוס דיפלוימנט ספציפית, איך אנחנו עושים, איך אנחנו עושים את זה. והדבר האחרון זה, בצורה שאנחנו עובדים, המהנדסים עושים הרבה קומיטים קטנים במהלך היום, וזה אומר מספר הבילד שצריך לעשות הוא די גבוה, הוא למעשה מתמשך במהלך זמן העבודה, וסרוויסים שגובים על פי דקות קימפול, או דקות של הבילד, זה פשוט יוצא יותר מדי יקר בשבילנו. אנחנו פשוט עושים כל הזמן בילד על אותו דבר שוב ושוב ושוב. זה הסיבות שאני לא משתמש בהן.
כן, אז לפחות אני יכול להגיד לגבי סורקל שהתשלום הוא לא לפי דקות, אבל אתה פשוט מקבל, אתה לא יכול להריץ שני בילדים במקביל, אתה יכול להריץ אחד. זה כמובן יכול להגביל, אבל התשלום הוא flat fee, $30 לחודש. לא חשוב מה עשית. וכן, זה בהחלט מתאים לסטאפים פשוטים, אני חושב שאם הייתי צריך סטאפ יותר מורכב, אז זה כנראה לא מתאים, למרות שיש להם הרבה יכולות קונפיגורציה. בכל מקרה, בסך הכל אני מאוד נהנה, הפרויקטים שלי מחולקים להרבה פרויקטים קטנים, ככה שלכל אחד מהם יש בילד בנפרד. אני חושב שגולת הכותרת זה הקלות של התפעול, והאינטגרציה המאוד יפה שיש עם GitHub לפול ריקווסט. ואתה יכול כבר לראות, אני לא יודע באמת אם זה קיים, אם יש כזה פלאגין בג'נקינס, אבל אתה יכול לראות על הפול ריקווסט, האם הוא אדום או ירוק, כלומר אם הבילד עבר בשבילו.
בגיטהאב?
בגיטאב, כן, על הפול ריקווסט. למעשה, על כל קומיט. איך הם עושים? זה חלק מה-API של, זה ה-API של גיטאב. אתה יכול לשלוח למודע, אז יכול להיות שיש גם פלאגין כזה לג'נקינס, שווה לבדוק.
יכול להיות.
יש, יש. הפלאגין ש... כתבתי פלאגין לג'נקינס, אז כשדוחפים ספציפית לפלאגין, גרזה חדשה, אז יש איזשהו שרת ג'נקינס של פלאודביז שרץ, וגם כן אומר לך, שם קומנט אם זה עובר או לא עובר.
כן, אתה יכול ממש לראות, על, ממש לראות על הקומיט עצמו, זה אפילו לא ברמה של פול ריקווסט, זה ברמה של קומיט. אתה יכול לראות האם הוא ירוק או, או אדום. אז זה נחמד. אוקיי, אז זה היה קונטיינס, ברגע שניכר, עד עכשיו דיברנו על פלטפורמס, כמו שאמרתי, יש עוד הרבה חומר ברדאר עצמו, אבל אנחנו נמשיך הלאה. אז בואו נדבר על כלים, tools, adopt, Edo.
D3 זה ספרייה מאוד מגניבה של מניפולציה ל-HTML הדאטה ולעשות עליו בעזרתו מניפולציה ל-HTML מה שאומר שאפשר בצורה דקלרטיבית לייצר HTML לפי סט של דאטה זה בחור שעשה עם זה ממש כל עם אנימציה
עידו, נראה שאתה נקטע, אתה יכול לחזור שוב?
אז אני אומר שיש אצלנו בחור בעבודה שעשה עם D3 באמת ניסים ופלאות, עשה גייג'ים מאוד מאוד יפים, שברגע שהדף עולה אז הם באנימציה ככה, הדייל זז למקום שלו, גרפים שהם גם כן עולים ועוזרים ככה למשתמש לראות מי יותר בולט ומי פחות בולט. ובגלל שזה דקלרטיבי, אז ממש ב3-4 שורות קוד אפשר לעשות דברים מאוד מרשימים. ויש לזה ספרייה של עשרות דוגמאות, ככה שרוב הסיכויים שמה שאתם רוצים לעשות, אתה צריך לקחת את הדוגמה ולהתאים אותה קצת. אנחנו מציגים לזה רשתות אפילו, רשתות יחסית גדולות, כמה עשרות צמתים וקשרים, בזמן אמת זה מסדר אותם לפי סידור כוח, מה שנקרא. ספרייה מצוינת, באמת.
כן, ויש לו מעט ספריות שנבדו מעליה. אני רואה שארז רוצה להזכיר כמה, אני אתן לארז להזכיר. אני רק רוצה להזכיר את NVD3, זה ספריית צ'ארטינג. מאוד נחמדה, אולי לא לגמרי בוגרת ומוכנה, אבל אפשר עם קצת reverse engineering גם להבין איך היא עובדת, ואני השתמשתי בה באיזה דשבורד מגניב. אז יש לא מעט ספריות שנבדו כבר מעל D3, בעיקר לצ'ארטינג שאני ראיתי, אבל מניח שעוד. ארז, איזה ספריות אתה ראית?
זהו, לעצלנים בינינו, D3 נחשבת מאוד לואו לבל, וכמו שרן הזכיר, יש באמת כמה ספריות שמפשטות את ה-API שלה, במיוחד כשמדובר ב-use cases פשוטים, כמו לצייר גרפים אינטראקטיביים. אני יצא לי להשתמש בריקשה, באמת הייתי צריך פשוט גרף יחסית דינמי עם קצת אינטראקציה והיה לי דאטה וממש בעניין של כמה דקות לקחתי, הכנסתי אותו, הוא היה ממש קליל, עובד יפה. צריך להיזהר מסיטואציות של לנסות לצייר יותר מדי דאטה שיכול להקריס את הבראוזר, אבל גם לזה יש אסטרטגיות. בקיצור, מאוד נחמד. ספרייה אחרת שמזכירים בה, גם את ריקשה מזכירים ברדאר, וגם עוד ספרייה אחרת שנקראת קרוספייר. גם כן, ספרייה מאוד נחמדה, אינטראקטיבית, שמאפשרת להציג דאטה על גרפים, ביחד עם טבלאות שברמה אינטראקטיבית, ממש אפשר להזיז שם, לבחור דברים, ולסדר ריינג'ים בצורה מאוד מאוד יפה.
אוקיי, מגניב. אז האייטם הבא, עידו?
נוגיט לדיפנדנסי של .NET. עד היום היינו צריכים ללכת לאיזשהו אתר, להוריד זיפ, לפתוח אותו, לשים את ה-DLL, לקנפק את הדברים. היום עם נוגיט, כמו בשפות אחרות וכלים אחרים, פשוט אומרים install package של entity framework, הוא מביא את כל ה-DLLים, הוא מביא גם כלים אם צריך. זה הפך את העבודה להרבה יותר קלה. הצד השלילי זה שעכשיו מתכנתים מתחילים להביא עשרות ספריות, כי זה רק שני קליקים, ומביאים הרימות של ספריות שלא תמיד צריך, אבל קצת משמעת והכל מסתדר.
כן, אני חושב ששווה להזכיר בהקשר הזה גם התפתחות שקרתה ב-OSX, בפיתוח ל-iOS ול-OSX, שגם שם יש כלים קצת יותר אוטומטיים לניהול של חבילות, וגם שם בעבר זה היה סיוט. אני מאמין שזה עדיין לא כזה כיף, אבל שכחתי מה שם הכלי, אבל בכל אופן יש כבר פקג'ינג, זה נקרא פודס, קוקואה פודס. אז למעשה הוא לוקח את הגישה של רובי ג'אמס לכלים מבוססי קוקואה, כלומר OSX ו-iOS. אוקיי, ארז?
כן, עוד משהו שכבר נמצא בשלב האדופט בקטגוריה הזו זה גרפייט. גרפייט זה תשתית מוניטורינג שבעצם פותחה באורביץ, תשתית אופן סורס. זה גם דאטאבייס של מטריקות וגם מערכת גרפים. פה אני בעצם יכול לייצג את אאוטבריין. לפני משהו כמו שנה הפסקנו להשתמש בנגיוס כמערכת מוניטורינג ועברנו לגרפייט. היום למעשה אנחנו כותבים סדר גודל של מיליון מטריקות לדקה בכמה דאטה סנטרים עם גרפייט. בעצם מאוד מאוד עוזר לנו בכל עניין המוניטורינג. גרפייט כתוב בפייתון המנוע, ובעצם יש הרבה מאוד פונקציות שאפשר להפעיל על הדאטה כדי לעשות כל מיני טרנספורמציות בגרפים, מה שמאפשר לנתח את הדאטה מכל מיני כיוונים. ועוד דבר שאפשר לעשות עם גרפייט זה במקום להביא גרפים, פשוט להביא את המידע הגולמי מתוכו ולצייר גרפים בתשתיות מגניבות כמו D3, ומעשה יש הרבה מאוד דוגמאות של שימושים של גרפייט ביחד עם D3 אמנטן.
אז אתם בכלל לא משתמשים בנאג'יוס, או רק בשביל גרפים ולא משתמשים בנאג'יוס?
בשביל גרפים אנחנו לא משתמשים בנאג'יוס, לצערי עדיין בכל עולם הבדיקות אנחנו מבצעים מנאג'יוס, למרות שאנחנו מאוד מסתכלים עכשיו על רימן או אלטרנטיבות, נאג'יוס סך הכל תשתית מאוד מאוד מיושנת, ארכאית, כמו שכולם משתמשים בה, חשוב לציין את זה.
כלומר, אלרטים נעשה באמצעות נאג'יוס, וגרפינג נעשה באמצעות גרפייט, אבל מה אתה עושה כשאתה רוצה לקשר? כלומר, אתה כותב את הלוגיקה הזו פעמיים?
לא, היום למעשה יש לנו אלרטים שמסתכלים על הדאטה בגרפייט, ובודקים איזשהם טרשולדים, וכשטרשולד עולה מעל רף מסוים, מביאים פשוט את המידע הגולמי מגרפייט, ומסתכלים עליו, ואם הוא עובר טרשולד מסוים, אז נכנס אלרט בנאג'יוס.
אוקיי, הבנתי. טוב, נקסט, אני רואה שמחקת פה משהו, ארז, אוקיי, רוצה לחזור אליו?
כן, אני רק אזכיר בקצרה את פיג. פיג זו תשתית חדשה, פותחה ביהו במקור, היום הקונטריביוטרים שלה מטוויטר, נטפליקס, יהו ועוד לא מעט חברות. למעשה דומה מאוד להייב, זה שפת סקריפטינג שנועדה לפייפליינים מעל הדופ. היא באמת יותר מתאימה מהייב לפייפליינים. מהייב, רק להזכיר בחצי מילה, זה בעצם SQL אינטרפייס מעל מידע שהוא structured ב-HDFS. אז הייב עושה את זה בעזרת שפה סמנטית שהיא מאוד מאוד דומה ל-SQL, ופיג עושה את זה בצורה של סקריפטים. למי שזה בדומיין שלו ומשתמש היום בהייב, אני מאוד ממליץ להסתכל על פיג. בעצם מאפשר לבטא פייפליינים של עיבוד מידע בצורה יותר גמישה ויותר סקילבילית למעשה אפילו מהייב. בסופו של דבר, סקריפטים, עוד דומה להייב, מתרגם ל-MapReduce Jobs שרצים על קלאסטרים מעל הדופ, עוד כלי למי שמנתח מידע בהדופ.
ארז, בוא תגיד לי מה אתה חושב על הרעיון הבא, שאני משחק איתו בזמן האחרון. ברוב החברות יש שני סוגים של דאטה פייפליין, אחד ריל טיימי ואחד בצ'י. בצ'י הוא זמני תגובה איטיים, בדרך כלל, אתה יודע, החישוב של היום האחרון, אולי של 30 ימים האחרונים, משהו כזה, והריל טיימי מחשב את הדקות האחרונות, השניות האחרונות, בדרך כלל טווח זמן של נגיד עד ה-24 שעות האחרונות, כלים טיפוסיים שרואים בבאץ', זה הדופ וכולי, אז זה הדופ, פיג, היי וכדומה, וכלים טיפוסיים שרואים בריל טיים, זה בין אם זה דאטאבייסים אד הוק, קסנדרה, סטורם, או כל מיני פרוססים בסגנון הזה. עכשיו, הבעיה שהרבה פעמים אתה תרצה לממש את אותה לוגיקה, כלומר, אותם חישובים לוגיים, פעמיים, פעם אחת בפאף הרילטיימי ופעם אחת בפאף הבאצ'י. החלום הטוב שלי, שאולי הוא כבר התגשם ואז לא מצאתי אותו, זה למצוא שפה סמנטית אחת שאתה, אתה יודע, אתה כותב את השאילתה שלך, אתה כותב את ההגדרה של הדאטה פייפליין, ואז יש לך בחירה איפה אתה רוצה, באיזה פייפליין פיזי להריץ את זה. האם להריץ את זה בפייפליין הרילטיימי, או האם להריץ את זה בפייפליין הבאצ'י. יצא לך לראות כלים בסגנון, מה אתה חושב על הגישה בכלל?
קודם כל זה קונספט מאוד מעניין. כלים קיימים, כמו שאמרת, לשני הצדדים, לצד של הבאץ' ולצד של הריל טיים. אז בצד של הבאץ' באמת יש כלים כמו הייב ופיג, ויש עוד כל מיני כלים של קלאודרה, וכל מיני תשתיות שקמו, שאתה מבטא בעזרת קוד ולאו דווקא סקריט. ובצד של הריל טיים יש את אספר, שמממש ממש שפת מחקר מעל קומפלקס אבנט פרוססינג בזיכרון, ובמקומות שמדברים על דברים בקוד, כמו בסטורם, אז זה בעצם מבטא את האלגוריתם שלך בקוד. יש בטריידנט סוג של ניסיון לעשות DSL כזה, אבל פרוגרמטי עדיין, לאפשר בעצם ביטוי של תהליכים יותר אי-לבלים של עיבוד מידע בריל טיים. אבל אין משהו אחיד, כלומר, הקונספט הזה הוא לא ספק קונספט מעניין, שאם היית יכול לייצג את אותו חישוב אחיד, ובצורה זהה הוא היה הולך לבאשלר ומתבטא כמפרדוס ג'ובס באדוב, ומצד שני הולך לאיזשהו ריל-טיים לאיר, או מייצר איזושהי טופולוגיה בסטרום אוטומטית, או משהו כזה, או מתרגם לשפת אספר, אז זה בהחלט יכול להיות קונספט מגניב.
אוקיי, טוב, נחכה שזה יקרה.
או מי שמאזין, או...
המאזין המלומד מתבקש לקחת את זה כתרגיל בית. אוקיי, אז שני אייטמים שאני אזכיר. אז אנחנו עדיין נמצאים תחת טולס. את הציון טרייל קיבלו שני כלים שאני באופן אישי מאוד אוהב. אז אחד מהם זה לוגסטאש, והשני זה פאנטום ג'ייס. לא קשורים, דומיינים שונים לגמרי. לוגסטאש זה כלי לעיבוד לוגים. שמה שבמיוחד מגניב בו זה שא' ארכיטקטורה של סקלביליות בכלל לא רעה, בניגוד לגריילוג 2, שאני חושב שזה, בוא נגיד, כנראה מתחרה ראש בראש הכי קרוב שיש לו מקבוצת האופן סורס החינמי, לוגסטאש יש לו ארכיטקטורה סקיילינג מאוד נחמדה, הוא למעשה יכול לבנות רשת של, אולי קצת דומה לסטאטי, יכול לבנות רשת של קונסיומרים ופרודיוסרים, ואתה יכול ככה להתגבר על אומסים אם יש לך, ובית שפה ופלאגינים, שפה מאוד מאוד עשירה, כלומר, למעשה אוסף של פלאגינים, מאוד עשיר שמאפשר לך להגדיר סמנטיקה על הדאטה, להגדיר פעולות על הדאטה, נגיד אתה יכול להגדיר מה זה שדה של תאריך, להגדיר מה זה שדה של, לא יודע, ערך נומרי, מה זה שדה של ערך סטרינגי, ובהתאם לזה, נגיד לתייג שורות בלוג, להרים, לשלוח דאטה לנגיוס או לגרפייט, אתה יכול לעשות הרבה מאוד עם, עם האוסף הזה של הפלאגינים, ומעבר לזה שגם, אתה יודע, אם כל מה שאתה צריך זה חיפוש, full text search בלוגים, אז את זה הוא נותן ממילא. והוא עושה זה גם בצורה די טובה לדעתי, הוא גם בעצמו משתמש מאחורי הקלעים ב-Elastic Search, וגם שם יש לו ארכיטקטורת סקלביליות לא רעה. החיסרון היחיד שעד עכשיו ראיתי זה שהכלי עדיין צעיר. אז יש לו פה ושם גיהוקים, אבל לא רע. כלומר, אני כבר השתמשתי בו בשתי חברות, בשתי סטאפים, ובסך הכל אני מאוד אהניתי ממנו. זהו, אז זה לא...
באדברן עכשיו החלפנו את גריילוג בלוגסטאש, בדיוק בגלל הדברים שציינת. בינתיים הוא נראה מאוד מאוד טוב, הוא עוד לא דיפלויד על הכל, כלומר עוד לא, הטרנזישן עוד לא עבר בצורה מלאה, אבל אנחנו מאוד מתלהבים מהיכולות שלו, וגם יכול לשבח אותו. חשוב גם להזכיר את ה-UI שנבנה מעליו, שזה קיבנה. הוא גם בעצם עוזר להשלים את התמונה, וזאת UI שאפשר לתחקר את את הלוג אגרגייטור.
כן, כן, קיבלנו אז למעשה פרויקט נפרד, אבל הוא ברוב הפעמים שאתה מתקין לוג סטאר, שאתה פשוט מתקין עם שניהם. דרך אגב, אתם משתמשים בגרסה החדשה, מבוססת רובי של קיבלנו?
אני לא בדיוק יודע.
אוקיי. טוב, הכלי הבא שרציתי להזכיר זה Phantom.js. Phantom.js זה למעשה בראוזר, headless בראוזר. אני חושב, אני מאמין שכבר הזכרנו את זה לא פעם אחת בשידור, אז לא אתעכב על זה. זה מגניב אם רוצים לעשות web scraping, כל מיני טסטינג, כאילו לסמלץ יוזרים וכל מיני דברים כאלה מגניבים. הוא עצמו כתוב, אם אני לא טועה, נייטיב לגמרי, משתמש ב האמת שאני לא סגור איך הוא כתוב, אני חושב שהוא משתמש ב-V8 ובכרומיום, רק שאני לא באמת סגור על זה. אבל זהו, כלי מגניב, חוץ מהתקנה שזה סיוט, השימוש עצמו הוא נחמד, ויש פרמורקים מעליו שנותנים לכם לעשות לאוטומציה. אני אישית השתמשתי ב-Casper.js, שזה כלי מבוסס נוד, שהוא גם מאוד נחמד לשימוש. זהו, הבא בתור, עידו.
יש אייקון פונט, זה ספרייה של אייקונים בתוך פונט, למעשה. במקום להשתמש באייקונים של תמונות, אז קובץ אחד של וקטורי, של אייקונים, מאוד מאוד נוח, ממש, כאילו הרמה של אייקונים רובם סטנדרטיים, חלקם קצת יותר משוגעים, שמים טאג של I עם הקלאס של האייקון שרוצים, כיוון שזה וקטורי, ואפשר לשים את זה מאוד גדול ומאוד קטן לפי הצורך, פשוט נהדר.
כן, אתה מתכוון ספציפית לפונט אוסם, אני מניח.
כן, אנחנו השתמשנו בפונט אוסם, תכלס זה בא גם עם בוטסטראפ, משהו קצת פחות מלא, אבל עדיין כמות אייקונים יפה, מאוד מומץ.
כן, אז עצם זה שהם נמצאים וקטורית, זה גם חוסך בנדוויף, וזה גם למעשה נותן לך לעשות סקיילינג, זאת אומרת, טוב, כאילו, אתה יודע, זה וקטורי, אז זה מגניב, זה נראה טוב בכל גודל, אז זה מאוד נכון.
כן, אפילו בתוך SVG שמנו את זה, וזה גם כן, כיוון שזה וקטורי, הכל עובד יפה ונוח, באמת לא משהו רע להגיד על
זה. אוקיי, מגניב, נקסט.
הבא זה RX, Reactive Extension, זה ספרייה כבר די מבוססת שמייקרוסופט עשו. מייקרוסופט לפני כמה שנים יצאו עם Link, Language Independent Query, שהייתה מבוססת על אינטרפייס שקראו לו IEnumerable, שבעצם היה מבוסס על פרוטוקול משיכה, כלומר עוברים על איזשהו מערך של נתונים, וכל פעם אומרים לו move next, לוקחים את הנוכחי, move next, לוקחים את הנוכחי. הפטנט שם היה שמאחורי ה-enumerable יכול להתחבא כשנמצא בזיכרון, הוא יכול להתחבא שליפה מדאטאבייס מרוחק שיקח הרבה זמן לעשות אותה. Reactive extension בא ואומר, בוא נעשה את זה הפוך. זאת אומרת, יש I observable ו-I observer, והאובזרבר יכול להסתכל על האובזרבבל, וכל פעם שמגיע פריט מידע נוסף, אז הוא קורא לפונקציה של יש לי את הנקסט. מעל הדבר הפשוט הזה, הם בנו ספריות מאוד יפות, למשל לאיבוד איבנטים, קומפלקס איבנט פרוססינג, ואם רוצים לעשות משהו כמו למשל בתוכנת Windows, שכשלחצו על העכבר, אז יש mouse down, ואז יש mouse move, ואחרי זה יש mouse up, לתפוס את כל השרשרת אירועים הזאת, אז כבר לא צריך להחזיק משתנים של is mouse down וכל מיני כאלה. פשוט בונים משפט דקלרטיבי של אני רוצה לחכות שיהיה העכבר למטה, אני רוצה לחכות שהוא ידוד במשך 5 שניות, ואני רוצה שיהיה mouse up. ברגע שכל שרשרת האירועים הזאת קורית, אתה מקבל קולבק ויכול לטפל בו. לא, גם כן שווה לבדוק.
אוקיי, אז זה היה RX, Microsoft Reactive Extension, והאייטם הבא שלך, TFS?
TFS, אני לא עובד עם TFS, אבל פה קצת נוצר עוול לעניין. הם לא דיברו על TFS כולו, על ה-Team Foundation Server כולו, שזה שרת מאוד יקר לדעתי, עובד מדי לדעתי, אבל עדיין כלי יפה שנותן application life cycle management. הם דיברו ספציפית על source control של ה-TFS, שהוא משהו דומה ל-SVM, כלומר source control מרכזי. ואומרים אותו כדאי לא לגעת. החדשות הטובות זה שהיום מייקרוסופט מאפשרים לך להתקין את גיט בתור ה-source control של ה-Team Foundation Server. אז נראה לי שהחלק המשלים אל תיגעו ב-source control של ה-TFS, תתקינו גיט במקומה.
גיט מעל Windows, כאילו בתור סרבר, זה בסדר? עובד טוב?
זה עובד... לי זה עובד על הכיפק, ופה היופי זה שהגיט למעשה, אתה תהנה מכל היתרונות של גיט, וחוץ מזה כל המערכת מסביב, שלמשל ברגע שבקומית מסג' של הקומית מסג' יהיה שסגר את הטיקט, אז ה-TFS יודע לסגור את הטיקט, וככה, כלומר כל ה-life cycle מסביב ממשיך לעבוד אותו דבר. אבל גיט עובד יופי על גונדוס, כמו בכל מקום אחר.
אוקיי. ארז, יצא לך לעבוד עם TFS? לא, או שאני מבלבל?
ממש לא.
אוקיי.
לא ידעתי מה זה עד עכשיו, מה זה? הרבה שנים מאז שהייתי באזורים של מייקרוסופט.
כן. אוקיי. טוב, אז האייטם הבא שנמצא תחת הום.
לא, נוטי, אתה לא שואל אם עבדתי עם TFS.
לא, כי אני זוכר שאירן סיפר לי, אירן פעם עבד איתך, הוא סיפר לי שעברתי עם איזשהו source control ולא זכרתי משהו וזכרתי איזה שלוש אותיות משום עכשיו שזה TFS, אבל תהייתי אוקיי, אז האייטם הבא שאני בחרתי להבליט זה תחת הציון hold שהפירוש שלי זה תתרחקו, אבל הפירוש שלהם הוא proceed with cautious נמצא Maven אני מניח שכל מפתח בג'אבה מכיר חווה, חלקם אהבו וחלקם אולי לא. אני וידוי אישי בהתחלה מאוד אהבתי ואחר כך ומאז אני לא סובל. זה נראה כמו רעיון טוב בהתחלה, אבל זה איפשהו נתקע, איפשהו במעבה ה-XML'ים.
איפשהו בטאג יש לי 750 של ה-XML.
כן, אז אתה יודע, כמו הרבה דברים, אלף מעבר אני חושב להביא הרבה דברים טובים לעולם, ואני חושב שהדבר הבולט ביותר זה המנגנון של הדיפנדנסי שלו. אז אותו, אני חושב, ממשיכים, כלומר, כלים כמו גריידל, משתמשים באותו מנגנון של גריידל ואיבי, משתמשים באותו מנגנון של הדיפנדנסי, אבל לא בכל הפרמורק. אז... אז זהו, בקיצור מאבן ככל הנראה...
יצא לך לעבוד עם גריידל האחרונה אבן?
יצא לי לפני שנתיים שלוש, וכבר אז דווקא...
אז הוא היה נורא... כן, אבל הוא היה נורא איטי, כאילו, היה לו את הבעיה הזאת שהוא היה...
כן, נכון.
מקווה שהם שיפרו את ה... הוא באמת נראה הרבה יותר טוב ממאבן, אבל... העניין הזה עם המהירות של הבילדים הייתה מאוד מאוד קשה בהתחלה איתו.
כן, יכול להיות. אבל המגבלה, אתה יודע, כדי לשים דברים בפרספקטיבה, המגבלה הכרית, לפחות שאני ראיתי עם מייבן, זה ברגע שאתה רוצה לעשות משהו שהוא קצת פחות סטנדרטי, זה מאוד קשה. זה עוד יש לי למצוא את הפלאגין הנכון, ואיכשהו לקנפיג אותו בהרים של XML, או לכתוב פלאגין בעצמך, וזו המלאכה לא כל כך נעימה. אלטרנטיבה של גריידל נותן, לצורך העניין, גריידל, רייק או כלים אחרים, זה, הם מראש, הם לא משתמשים בשפה דקלרטיבית, הם משתמשים בשפה אימפרטיבית, בין אם זה גרובי או רובי, וכל הבילד נכתב באותה שפה, ואז מאוד קל לעשות דברים שהם קצת פחות סטנדרטיים, הם מאוד קל לפתוח, לא יודע, לעשות קריאת HTTP ולקבל תשובה, או להכניס את זה לתוך הבילד, או כל מיני דברים כאלה שהם סך הכל לא נורא מורכבים, אבל במאבן מסתבר שהם כן נהיו מורכבים. זהו, אז בקיצור, פרויקטים קיימים שמשתמשים במאבן, אם הכל עובד, אז בסדר, לא צריך ללכת להחליף, אבל פרויקט חדש אני לא הייתי מתחיל עם מאבן, נכון להיום. אז בזה אני בהחלט מסכים עם הולד. זהו, אז בואו נעבור לקטגוריה האחרונה, שהיא Languages and Framework, וניתן לישי לפתוח אותה. בבקשה. ישי.
שאני... היי, אני על מיוט. שומע אותי?
כן.
אוקיי. טוב, מה שקפץ כמובן לעין שלי משום מה זה סקאלה, שנכנס לעדות, וכל הגבון, הכבוד גם לקלוז'ר באותה מידה. כן.
אתה קצת מקוטע, בוא תגיד שוב, אז אתה אומר, סקאלה נכנסה וזה תפס את האש לך וכל הכבוד לקלוז'ר, ובוא תמשיך משם.
אוקיי. חי את עצמה, בזמן האחרון יש הרבה יותר אדאפשן לסקאלה, ספריות נהיות יותר סטייבל, פחות בעיות עם backwards compatibility, דברים שהיו בהתחלה. הרבה יותר מהר לעבוד עם סקאלה, זה כמעט כל חברה שמתחילה לעבוד איתה מגלה, והרבה מאוד מהנדסים חדשים שנכנסים לשוק מאוד מעוניינים בשפה, בעיקר יותר טאלנט. בעיקר ווב פריימוורקס המודרניים יותר, שחשוב להם לעבוד על קונקרנסי ולהביא הרבה סוגים של דאטה ממקומות שונים ולעשות קומפיוטיישן, נהנים מסקאלה. אז אני פשוט, אני מבסוט שזה שם, ואני מבסוט לראות יותר ויותר סטארט-אפים ומהנדסים משתמשים בזה. לדעתי, מסתכלים על 5 שנים קדימה, ג'אווה ממש יתחיל לראות יותר ויותר כמו השפות הישנות. שפסו מהעולם. זה יתחיל להיות יותר ויותר ירידה, והמהנדסים יותר איכותיים, בוא נגיד, לפחות שנכנסים לשוק, התעניינו בשפות היותר סקסיות ויותר מהירות. מה שאני הייתי ממליץ לסטארט-אפים ולחברות, זה באמת להסתכל, שכרגע משתמשות בג'אווה, משום הבחרות ג'אווה על פני, בוא נגיד, רובי, שלרובי יש את היתרונות שלה, אבל יש דברים שאתה לא יכול לעשות אותו ברובי, או יש סיבות שלהם חברות בוחות ג'אווה, זה חברות כאלה להתחיל להסתכל על סקאלה. גם בגלל ה-Web Frameworks המאוד נחמדים שיש להם, השימוש בפליי הוא מדהים, אנחנו משתמשים ב-Web Sockets, בטכנולוגיות שכבר מאוד מתקדמות, וקשה למצוא להם פריימורקים בג'אווה שהם באמת פלואנט, אלא רק פלאגינים או ספריות קצת לא טבעיות, ובכלל אני מסתכלים דברים יותר ויותר מודרניים, מוצאים אותם יותר על שפות כמו סקאלה או קלוז'ר, ופחות על ג'אווה. השני זה שאם אני רוצה למשוך את המהנדסים הכי טובים שיש של הדור הבא, או לקלוט מהנדסים הכי מוכשרים בחברות מקבילות. סקאלה זה שפה מאוד טובה לעשות את זה.
אישי, אני עם האמירה האחרונה, אני לגמרי מזכיר רק שאלת הבהרה. ישנה אגדה של אינטר-אופרביליות בין ג'אווה, סקאלה וקלוז'ר. מצד שני, אמרת שהספריות החדשות, הספריות הפלומת, הן נכתבות לסקאלה ואי אפשר למצוא אותו מג'אווה. כלומר, אין באמת אינטר-אופרביליות? האם אי אפשר לקחת את הספרייה שנכתבה בסקאלה ולהשתמש בה בג'אווה, if you so wish?
לאינטר-אופרביליות מג'אווה לסקאלה זה סימלס. אני משתמש כל הזמן כל הלייבריז בג'אווה שאני צריך לדאטאבייסים מסוגים שונים, או לא יודע מה, כל ספרייה, מתמטיקה ודברים כאלה, לוסין, אבל מג'אווה להשתמש בסקאלה, צריך לזכור שלפעמים צריך קצת צריך מאמץ מיוחד, כי סקאלה כן משתמש בקונסטרקטים קצת מיוחדים, כל העניין של קלוז'רים, להעביר אותם ממקום למקום, ועוד דברים אחרים. אז זה ניתן לעשות, כן, אבל צריך לחשוב על זה, להתאמץ על זה, בוא נגיד ככה, כדי לעשות את האינטראפרליות מחזרה לג'אווה.
מה שאתה בטוח, אם ה-API שיצרת הוא פלואנט בסקאלה, סיכוי טוב מאוד שהוא כבר לא יהיה כל כך פלואנט בג'אווה.
נכון. יש סיכוי לא רע, כן. בוא נגיד, אני צריך לחשוב על זה. זה לא משהו שהוא יהיה טריוויאלי.
אוקיי, והזכרת גם את CSS Frameworks?
שוב פעם, אני מאוד, לגבי CSS frameworks, בזה עכשיו, כי זה פשוט חלק, בא כ-Imply framework, אני מניח שעולם הרובי און רייל זה, השתמש בזה הרבה לפני, זה עוזר מאוד, זה פשוט נהדר, קימפול של CSS עוד בצד השרת, לפני שזה מגיע לקליינט, כולנו יודעים ש-CSS לפעמים נכשל בצורה שקטה, וקשה מאוד לעשות אריתמטיקות על CSS, raw CSS, בצורה טובה, ופלטפורמות כמו SAS ו-LESS, הן מאפשרות את זה בצורה הרבה יותר קלה. אני חושב שככל שהם מעלים את רמת המורכבות של פיתוח CSS, כך יותר עדיף לנסות להשתמש בפלטפורמות האלה.
באיזה אתם משתמשים מביניהם?
LESS.
LESS. אוקיי, אז זהו, שמעתי רעיון עם, שמעתי פודקאסט רעיון עם היוצר של SAS, אז הוא למעשה אותו בחור שגם יצר את HAML, לא יודע אם מי ביניכם מכיר, HAML זה מין שפה תקצירית שיוצרת HTML, כלומר, אם אפשר לחשוב שכמו SAS ל-CSS, כך HAML הוא ל-HTML, אבל למרות שהיתרון היחסי שסאס מביא ל-CSS הוא הרבה יותר גדול מהיתרון היחסי שהאמל מביא ל-HTML, אבל בכל אופן אני עדיין חושב שזה יותר טוב מלכתוב HTML as is, כי הוא מכריח אותך לכתוב HTML סמנטי, הוא מכריח לכתוב אותך, מכריח אותך לכתוב HTML עם אינדנטציות נכונות, וכך שמאוד קשה, הרבה יותר קשה לטעות ב בטאגים ובמקום שלהם, ולא צריך לסגור. כל פעם שאני סוגר טאג ב-HTML, מת איזה פוני קטן איפשהו. אז נכון.
יצא לך להסתכל גם על ג'ייד?
כן, אני השתמשתי, אז ב-Node.js, השפה הפופולרית זה ג'ייד, אז השתמשתי גם בג'ייד. נכון, עכשיו אני קצת משחק עם מטור, ושם יש את בלייד, שזה כמו ג'ייד. הם כולם בסך הכל די דומים. HAML, ג'ייד, בלייד, ואני מניח שיש עוד כמה כאלה. וזהו, האמת שדבר אחד, עוד דבר אחד בנושא של CSS frameworks דווקא, אז מעבר ל-SAS, או LESS, או זאת אומרת, הקומפיילרים עצמם, יש גם לא מעט ספריות שנבנו למען הקומפיילרים, זאת אומרת, באמצעות הקומפיילרים האלה, והבולטת ביניהם היא קומפס, שנכתבה עבור SAS, שלמעשה נותן לכם אוסף די ישיר של קונסטרקטים ב-CSS, אם אתם רוצים לעשות שאדר, או אם אתם רוצים לעשות מילות מוגנות, אבל בצורה שהיא תואמת לכל הבראוזרים, וכמובן שאתם גם יכולים לבחור לאיזה בראוזרים זה יתאים, זאת אומרת, בעצם אוסף של פונקציות מאוד נחמדות, זה למעשה הולך על הגישה המינימליסטית, קצת הפוך מבוטסטראפ. בוטסטראפ נותן לכם CSS שבו אתם יכולים להשתמש. קומפס נותן לכם רכיבים שמהם אתם יכולים לבנות CSS. אבל זה רכיבים דוקים היטב, ויש עוד ספריות, שכחתי משמע, ויש עוד ספריות בסגנון של קומפס. אז זה בהחלט משלים מאוד יפה ל-CSS frameworks. זהו, אני לא רוצה להתעכב, יש לי עוד שני אייטמים שאני רוצה להתעכב עליהם, ובואו נעבור הלאה. אישי, הכדור שוב אצלך.
פליי פרמוורקס, פליי פרמוורקס זה, בואו נגיד, המקביל שלו זה הרובי און ריילס, בשביל עולם הריילס. הוא בצורות מאוד דומות, אני חושב שדיברנו עליו כמה פעמים בפודקאסט, זה, אני לא יודע כמה כדאי להגיד, לדבר עליו, אבל הוא באמת מקביל לרובי און ריילס מהרבה בחינות. הוא לוקח את השפה פשוט מהירה יותר, סקאלה, שמקומפלת ואפשר לעשות באריתמטיקות יותר מורכבות, ונותן לה קיפביליות של באמת לכתוב בשניות אפליקציות ווב די מורכבות. היופי הנוסף שלו שזה האינטראקציה עם פלטפורמות כמו אקה, שנותן לי לכתוב דברים concurrent ודיסטריביוטד בצורה מאוד קלה. זאת אומרת, אני יכול באמת בקלות, בשורה אחת, לבקש כמה assets, resources, למשל resource לפנות לשרת נוסף, לדאטאבייס, לממקשדי, ובמקביל אני מקבל את התשובות, אני מחכה לתשובות שהן מקבלות, או יכול להיות טיימאוט דיפולט, ולהחזיר תשובה חזרה. אז זה נותן לי באמת להשתמש במלוא הקיבולת של ה-CPU. זאת אומרת, אם מגיע ריקווסט למשל מבחוץ, רואים את, נגיד יש לכם 4 ליבות על המכונה, רואים 4 ליבות פונות ביחד, עובדות במקביל כדי לייצר את התוצר, ומיד חוזרות, לעומת דברים כמו, בוא נגיד, PHP למשל, שאתם תראו, ליבה אחת עובדת, וגומרת וחוזרת, זאת אומרת, עושים דברים יותר בטור. מה גם שבוילר פלייט מקוצץ בצורה מדהימה, עם כאלה, ועוד פעם, בדומה מאוד לרובי ריילס, וזה נותן את היכולת, עוד פעם, כיפית וגמישות, של לעבוד עם שפות שמקומפלות, שיש להם יתרון מסוים יחסית לשפות אחרות, זה לא, זה כבר סיפור אחר, לטוב ולרע. אז זהו, אני באמת, two thumbs up, הם כל פעם משפרים, השימוש שלהם עכשיו ב-Web Sockets, הוא מדהים לדעתי, אנחנו משתמשים בזה מול clients live, גם מובייל, גם website, ה-latency יורד לרמות, כאילו בסדרי גודל הרבה יותר קטנות ממה שהיה לנו קודם בסתם HTTP request back and forth. זה בכלל טכנולוגיה של WebSocket שאולי אפשר לדבר על פעם אחרת. נגיד יתרונות נוספים, טוב, אולי לא, אין צורך להעלות יותר מדי, אבל בכל מקרה אני thumbs up, אני מאוד שמח שזה נכנס יותר ויותר למודעות.
דרך אגב, ווב סוקטס ומובייל, אם אתה מתכוון ל-3G, אז אני חייב להגיד שאני שם רע מאוד עם זה. יש ספקים שתומכים שאיכשהו, לא כל כך ברור איך, אבל מכשילים את התקשורת של ווב סוקטס כשהיא לא סקיורד. וכשהיא סקיורד, אז הכל עובד טוב, וכנראה שאני רק מנחש שהם מסתכלים, זה הבדל בין האם הם מסתכלים על הטראפיק או לא מסתכלים על הטראפיק, ומה הם מחליטים לעשות איתו. בכל אופן, אם אתם הולכים לעשות ווב סוקט סמארט 3G, לך לסקיור ווב סוקט, אם זו לא הייתה הבחירה שלך מלכתחילה, ולו רק בשביל שזה פשוט יעבוד יותר חלק.
לא הייתי מודע לזה, אבל מלכתחילה עבדנו עם SSL, זה סקיורד, אז כנראה לא הרגשנו את זה. דרך אגב, בווב סוקט, אם לא עובדים בווב סוקט, יש שאלה אם להשתמש ב-SSL, הרבה כי זה קצת יותר איטי. WebSocket זה נמחק. ההנדשייק הזה מבוצע פעם אחת, והאוברהד על SSL ב-WebSocket הוא פשוט לא קיים. אני לא ראיתי שום אוברהד. ודרך אגב, אם מדברים על קליינטס, מובייל קליינטס, יש Square, הם גם משתמשים ב-WebSockets all over the place, ויש להם ספריות טובות למובייל ספייס בתחום הזה. זה גם נחמד, כאילו, לא צריך לכתוב את זה מחדש. אבל בוא נשמע ווב סוקטס באמת. דעתי זה נושא מרתק לפעם אחרת.
אוקיי, אז יש לך עוד אייטם, JavaScript, MVSTAR?
אני חושב שדיסקסו את זה כבר די הרבה. בשנתיים האחרונות, זה תקופת הפעולה MVSTAR. רואים יותר ויותר כאלה, יש הרבה יותר ממה לבחור, שאולי זה קצת מבלבל. אני מאוד ממליץ למי שנכנס לתחום עכשיו, להסתכל על זה, בטח אם הוא לא JavaScript גורו. כאילו, יכול להיות שיש מצבים שבאמת רוצים להתעסק ב-low level, אבל כדי לעשות אפליקציה ריאקטיבית נחמדה עם JavaScript, יחסית בקלות, אז להסתכל על Angular למשל, זה מאוד שווה את הזמן. אפשר בקלות לעשות משהו Ajax-y מאוד יפה איתו. ואגן, עוד פעם, your mile may vary, זאת אומרת, זה מאוד תלוי ב-use case.
כן, בהחלט, אבל זה בהחלט מקצר הרבה מאוד תהליכים. אני חושב בגדול, יש כרגע שני מתמודדים רציניים, AngularJS ו-EmberJS, אבל באמת כבר דיברנו על זה מספיק בפודקאסט. אז יאללה, next, עידו.
OM ו-Open Web Interface for .NET, שוב פעם .NET. החדשות הטובות זה שזה פותח את עולם האופן סורס, ומפיק את התלות ב-IIS, שהוא כבר שרת מיושן וישן, ופתח את הדלת. לא, שווה להסתכל, רוב הסיכויים שאם מישהו משתמש בספרייה חדשה, היא תלויה ב-ON ולא תלויה יותר ב-ASP.NET או משהו כזה.
אז יש ווב סרבר חדש בסביבת המייקרוסופטית? לא הבנתי.
מייקרוסופט עשו מימוש משלהם ל-ON, וגם אנשים אחרים עשו מימושים ל-ON, אז ברגע שספרייה, הדיפנדנסי שלה הוא על ON ולא על ASP.NET, אז היא תירוץ גם פה וגם פה.
אבל כשאתה פורס היום אפליקציה, אז שנגיד שהיא נכתבת תלויה ב-ON, אתה יכול לפרוס אותה מחוץ ל-IIS, כלומר ווב סרבר?
כן, בהחלט, אתה יכול להריץ אותה על שרת אחר שתומך ב-ON, שלא חייב להיות IIS.
אוקיי, אז זה
מביא...
הבנתי, טוב, וזה מביא הרבה שמחה לחיים שלך? כאילו זה שיפור רציני?
זה פתח את הדלת, כלומר עכשיו יתחילו להיכתב יותר ויותר ספריות מבחוץ, וכמו ש-Node.js פתח את הדלת ופתאום כולם התחילו לרוץ, אז גם פה אני מאמין שזה ייפתח. בכלל מייקרוסופט בשעה טובה הבינה את היתרון שיש ב-open source, אז זה עוד צעד לכיוון.
מגניב,
יהיה זמן.
לאט לאט, אבל מבינים. הדבר הבא זה טוויטר בוטסטראפ, אני מעריך שגם כן הרוב כבר מכירים. נהיה קצת בעייתי מדי שכל האתרים נראים אותו דבר, כל הכפתורים אותו דבר, אבל עדיין מישהו רוצה להרים אתר מהר ושיראה יחסית יפה, יש חוקוש אמנותי כמו שלי שזה מאוד נמוך, בוטסטראפ נותן את התבנית הנוחה לזה.
אוקיי, מגניב, אכן אני מניח שכולם מכירים, ואם לא מכירים אז ראו כבר כזה. האמת שהיא שזהו, אתמול היה לי רעיון, רציתי לקנות את הדומיין yet another bootstrap site, מעניין לי מישהו כבר קנה את זה. תכף אני
אבדוק.
אוקיי, נקסט, גם אתה, עידו?
זהו, זה לא רשמו, אבל מייקרוסופט עשתה שפה שקוראים טייפסקריפט, עוד זה הניסיון של הבחור שפיתח את C-Sharp על JavaScript, מה שכל כך טוב בזה בניגוד לדברים כמו CoffeeScript זה שזה סופרסט של JavaScript, כלומר כל תוכנת JavaScript היא גם תוכנת TypeScript. בדומה לדארט אפשר להתחיל להוסיף טייפים למשתנים, לא חייבים, ואז יפה שאפשר לאט לאט להכניס, ויש להם מה שנקרא פרט לשם D-Files, פרטים סיומת של D שאני לא זוכר אם זה Declaration או משהו כזה, שמוסיפים טייפים לספריות ידועות. זאת אומרת, אם אתה רוצה את הטייפים ל-JQuery, אז יש קובץ שלם מההגדרות של JQuery, ואז אתה פשוט בתוך Visual Studio עושה נקודה, וה-IntelliSense משלים לך את מה שיש ב-JQuery. שמעתי פודקאסט לאחרונה שמישהו אמר שאיזה יופי ל-JavaScript לא צריך סביבת פיתוח כדי לפתח בו, האמת היא שאין סביבת פיתוח לפתח בו. אז עכשיו לפחות בחלק הזה יש חדשות קצת טובות למי שבתוך Visual Studio.
למה אין VI ל-Windows? לא מבין.
VI אני לא הייתי קורא לסביבת פיתוח. אפשר לקרוא לו בהרבה שמות, חלקם יותר יפים, חלקם פחות יפים, אבל סביבת פיתוח זה לא. זה דרך טובה דרך אגב ללמוד JavaScript דרך TypeScript, בגלל שהם הכניסו שם קונסטרקטים כמו קלאסים, ומודולים, אז אפשר לראות טריקים טובים בג'אבאסקריפט כדי למשל ליצור הפרדה של מודולים. זהו, שווה לראות.
כן, אוקיי. זהו, אייטם האחרון, למעשה האמת זה נגזרת מהאייטם הראשון בקטגוריה הזו, אז בהולד הם שמו את handwritten CSS. כלומר, בגדול הם אומרים, חבר'ה, תפסיקו לכתוב CSS, raw CSS, לכו תשתמשו ב-CSS framework כלשהו. אז זה בהחלט משלים את מה שפותח את הקטגוריה הזו. זהו, אז בזה סיימנו את הסקירה שלנו על הרעידה. אנחנו נשים לינק לקובץ עצמו, ל-PDF, והקורא, המאזין המעוניין מוזמן להמשיך לקרוא לחוות את דעתו בתגובות בבלוג אם תרצו, או סתם כך להחכים אותנו. וזהו, אלא כן יש לכם עוד משהו להוסיף בעניין, אז נעבור לסעיף ההודעות. אתם רוצים להוסיף משהו לגבי הרדיו? אוקיי, אז הודעה אחת, האמת שיש שתי הודעות, למה הודעה אחת? בשבוע הבא, או שאולי זה עוד שבועיים, יש טק-טוק סוויק ב-Outbrain, ארז, מתי זה? אתה זוכר? אתה במיוט, מתי זה?
בשבוע הבא.
בשבוע הבא. טוב, אז מי שיספיק לשמוע את הפודקאסט בזמן, גם ידע שיש טק-טוק סוויק ב-Outbrain. בכל מקרה, אני מנחש, אני מקווה שהשיחות יהיו מוקלטות, אז תוכלו גם לראות אותם אחר כך. זה, אם אני לא טועה, כבר השנה השלישית ברצף שזה קורה. שאוטברין בעצם לוקחת שבוע שבו יש 2 או 3 הרצאות ביום. אני חושב שבשבוע הבא זה אפילו יהיה יותר מ2-3, יש במקרים מסוימים 4, אולי אפילו 5 הרצאות ביום. זה קורה במשרד של האוטברין בנתניה, אז מוזמנים להירשם, זה בהרשמה בלבד, כיוון שהמקום מוגבל, אבל אפשר להירשם דרך המיטאפ. איבנט נוסף שהולך לקרות בקרוב, לא כל כך בקרוב, אבל בעתיד הלא רחוק, זה DevOps Days ישראל. DevOps Days למעשה זה ליין של כנסים בינלאומיים בנושא של DevOps, ועכשיו בשעה טובה גם מגיע לישראל, אז זה כנס בינלאומי, יהיו בו דוברים ישראלים וגם לא ישראלים. אני כבר יכול להגיד שיש לנו קומיטמנט מחבר'ה שאני מניחה שכבר שמעתם עליהם, לא אחשוף עד שזה סופי, אבל אני חושב שבהחלט יש למה לבוא. אז Call for Papers עדיין פתוח, הוא ייסגר בראשון לאוגוסט, שזה מהיום קצת פחות, משהו כמו 27 אולי 28 ימים. אז אם אתם מאזינים בפודקאסט ואתם רוצים לשלוח איזושהי הצעה לפרזנטציה, אתם עדיין מוזמנים. וורקשופס, יש לנו מקום ללא מעט וורקשופס, אז כל דבר שהוא דב-אופסי ואתם מעוניינים ללמד, אז אתם מאוד מאוד מוזמנים. זה יקרה בקמפוס תל אביב של גוגל, אז סחו זו סביבה גם שהיא מאוד נוחה לעברה של וורקשופס, שולחנות גדולים, אינטרנט מהיר, כיתות גדולות, וסך הכל סביבה מאוד תומכת. כמובן ש אם יש מגבלה של אנשים בכל וורקשופ, אז אנחנו נחיל את המגבלה. ובסך הכל אני חושב שסביבה מאוד מאוד טובה. אנחנו גם עדיין פתוחים לספונסורים, אז אם אתם או החברה שבה אתם עובדים רוצים לספנסר, אז מוזמנים להגיע לאתר שלי, לפרסם את הקישור אליו ולבדוק את החבילה אם מתאימה לכם. וזהו, ודבר אחרון, הרשמה כבר נפתחה, אז מוזמנים ללכת ל-devopsdays.org, תחפשו את האבנט של ישראל, ויכולים כבר עכשיו להירשם לכנס. הכנס עצמו הוא בחינם, ובמימומן האדיב של הספונסורים שלנו. זה הכל, תודה רבה. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.
ביי ביי.
ביי, תודה.